Welcome to Late Zinut Kalkalit, חברים. קוראים לי יובל שוורצמן, ב-2008 אמרתי ביי ביי להייטק. כיום אני מחזיק בעשרות נכסים ברחבי העולם. הגעתי לחופש כלכלי לפני גיל 30, אני מגשים את חלום חיי כשחקן בינלאומי וליצן. משנת 2013 ועד היום, ליוויתי מעל 487 משפחות לרכישת דירות להשקעה בארץ. בפודקאסט הזה אחלוק את הסודות, התובנות והכלים שאספתי במסע שלי על איך להגשים את החלומות שלנו ולתת לנדלן והשקעות שלנו לממן אותם. הפודקאסט הזה מיועד לכל איש ואישה שדורשים יותר מהחיים ומוכנים לשלם את המחיר הנדרש כדי להגשים את החלומות שלהם ולחיות חיים של הגשמה, שמחה, הוקרת תודה ונתינה. ברוכים הבאים לליצנות כלכלית. יאללה, שנתחיל? מה? וואלק אתה יליצן? מה זה? אוקיי, בואו נתחיל, די.
מה אני אעשה שאני אוהב אתכם? מה אני אגיד לכם, חבר'ה? חבל הזמן.
היה כנס מטריף בארץ, והיה חלק של הכנס של שאלות ותשובות עם הנדלניסטים, השותפים המדהימים שלי בסמארט סטארט, ולא הספקנו לענות לכולם, אז אמרנו, חבר'ה, אתם יודעים מה? ספונטנית, ראשון הבא, בום, אותה שעה, לייב סגור רק לכם, ובאמת היה מדהים. אז החלק הראשון זה מה ששיתפתי אתכם, בעצם בפרק הזה, והחלק השני זה השאלות והתשובות, שגם אותו אני משתף איתכם באהבה, שתלמדו, שתפיקו מזה דבש ותיישמו. אז יש לכם פה שני פרקים מטורפים, שאלות ותשובות, זה הפרק השני, וקודם כל ההזדמנויות האדירות שיש היום, כי אני יודע שזה כביכול טריוויאלי לאנשים שחיים ונושמים את זה, לרוב האוכלוסייה זה לא, ולכן החלטתי לשתף את זה עם כולם, ולא רק עם בעיה כנס. אז יש לכם את הדבר הזה, שימו לב שבסוף הפרק הזה אתם מקבלים לינק, לרכישה של כל ההקלטות של הכנס. זה אומר כל החלק הראשון שערן מראיין אותי, כל החלק השני שאני מעביר את הסדנה של להיות אדם בלתי רגיל, באמת שעה ממוקדת של טיפים וכלים מעשיים, אחר כך שאלות ותשובות עם המנטורים של הנדלן שלנו, ואז אתם מקבלים גם את הגישה למה שאתם עכשיו מאזינים לו בגרסה המלאה שלו. בקיצור, יש שם מלא ערך, אתם קובעים את המחיר החל מ-97 שקלים, והכל הולך צדקה לתמיכה בעם ישראל. אז אני אוהב אתכם, ואני רוצה שוב להודות לכם על התמיכה והאהבה האדירה, כשהגעתי לארץ להרים את פרק 100, היה מדהים, ושתהיה לכם מאזנה נעימה. נו יאללה כבר! אוקיי, יאללה כבר.
עידן, מה היית רוצה לשאול?
רציתי לשאול בעצם על, אם אתה יכול קצת להסביר על משכנתת גרייס, איך זה עובד.
ענן, אתה רוצה לענות?
כן, אני אענה. אז קודם כל, השאלה שלך שאתה שואל, איך זה עובד, השאלה גם לכמה זמן לוקחים את הגרייס, בסדר? בגדול היום כשאתה תבוא לקחת בבנק משכנתה ותבקש גרייס, המקסימום כנראה שהם ייתנו לך, זה ממוצע של שנה, אם תהיה לטוב ותסביר למה, אז ייתנו לך גם שנתיים. הגרייס שאתה תקבל זה לא גרייס מלא, אתה תשלם את הריבית בתקופה הזאת, הקרן לא תשחק, צריך להבין שבתקופה הזאת לקחת משכנתאות בגרייס זה לא תמיד הכי כלכלי, בגלל שהריביות גבוהות ואנחנו משלמים את החזר המשכנתא בלוח שפיצר, אז מן הסתם אנחנו משלמים בשנים הראשונות יותר מהריבית, באמצע החיים של המשכנתא זה מתהפך ואז שוחקים יותר מהקרן. ככה שההחזר יהיה יחסית גבוה בגלל הריבית. הוא כן יכול לעזור לך, אולי לעבור לתזרים מאוזן, לחיובי הוא לא יעזור כנראה לעבור, אם הולכים על מימון מלא. זהו, בגדול הגרייס, שוב, אתה משלם רק את הריבית, לתקופה שקיבלת את הגרייס, מסתיים הגרייס, אתה ממשיך לשלם קרן פלוס ריבית.
באיזה מצב כן היית ממליץ לאנשים לקחת גרייס בתוכניות מימון שאתה בונה לאנשים, במחלקת משכנתאות שלנו?
נתחיל מהסוף, אני לא ממליץ לקחת גרייס, אבל, בסדר? אם יש בן אדם שנמצא, יש לו בעיה עם התזרים בין שכר הדירה למשכנתא, אז למשל אפשר לקבל גרייס של 3 חודשים, חצי שנה, עד שהוא מתחיל להתייצב בין שכר הדירה למשכנתא. אם יש מישהו שקונה דירה והוא יודע שהיא תלך לאקזיט ודאי של תוך שנתיים, עדיף לקחת פה איזה גרייס. היום קשה לדעת או לתכנן אקזיט ודאי של תוך שנתיים, אבל מי שמוצא עסקה שהיא בוננזה מתחת למחיר השוק, והוא יודע בוודאות כבר שיש לו רווח משמעותי בעסקה הזאת, אין שום בעיה לקחת גרייס לשנה, שנתיים, ולמכור את העסקה.
תודה, רענן. דור.
אהלן, ערב טוב. דבר ראשון, היה מאוד מענה ומעשיר. אני גם נמצא בתוכנית הכשרה של המאמנים של נדל"ן, אנחנו נתראה מחר. כן, למחזור הנוכחי. ויש לי בעצם שתי שאלות ברשותך. הדבר הראשון, לגבי מדד תשומות. איך הוא בעצם משולם? הוא משולם בסוף התקופה, משולם כל שנה, חודשי, משתנה? איך זה בעצם עובד?
סוף תקופה.
בסוף התקופה?
בסוף תקופה, ואני יכול להגיד לך שאני יודע, לא יודע אם זה יצא עדיין או לא, אבל בבנק מזרחי הם אמורים לצאת עם מסלול, שאפשר יהיה לקבל גם את המשכנתא על על ההצמדה. אתה יודע, עד היום...
הבנתי, זה בדיוק את השאלה הבאה שלי. מדהים, מדהים.
מזרחי היום היחידי, תמיד שהצטרפו אליהם עוד בנקים.
מדהים. והשאלה השנייה שלי, לנושא המס שבח, הפטור מס שבח, שיש בעצם את הפטור על דירה היחידה, ובעצם על דירה שנייה יש את כל הנושא של ה... בוא נגיד שאם נגיד יש לי דירה בנויה, ואחרי זה דירה, שקניתי דירה מיד ראשונה, אז יש לי בעצם את הטופס 4, ואז עוד שנה. במידה ויש לי דירה שהיא בנויה, סליחה, שהיא לא בנויה, שהיא על הנייר, וקניתי עוד אחת, האם גם עליה אני יכול לעשות משפר דיור, או שפה אין את האלמנט הזה?
זה מאוד תלוי מה הדירה שאתה קנית קודם. אבל בגדול אין לך שום בעיה. מה שיקבע את... שאתה יכול להמתין או צריך להמתין כדי לקבל את זה כדירה יחידה מבחינת הפטורים, זה כמה זמן עבר. אם קנית לדוגמה דירה יד שנייה, שזו אסטרטגיה טובה, באנשים קונים דירה יד שנייה, מחזיקים אותה נגיד 5 שנים עד שהם יקבלו את הדירה החדשה, ואז מרגע שהם מקבלים את החדשה, יש להם שנה למכור את הישנה. שנה ולא שנה וחצי, מכיוון שזו דירה חדשה, אוקיי? ואז בסיטואציה הזאת הם כבר נהנו מעליית ערך של 3-4-5 שנים, כמה זמן שלקח לדירה החדשה להיות בנויה. מוכרים, עושים אקסיט על הישנה, ושדרגו את עצמם על ידי גם האקסיט הזה לחדשה.
נכון, זה מה שאמרתי, שזה אני מכיר. שלי...
עוד מקום לשאול שאלות, אני רוצה לתת פה מקום לאנשים שהם לא במאמים ולא בליווי, שלתת להם...
תודה רבה.
תודה. אני יובל, רצינו להגיד קודם כל תודה רבה על שבוע שעבר על הכנס, נהננו ברמות, היה מדהים, מרגש מאוד. יש לנו שתי שאלות טכניות יחסית שקשורות למימון. אנחנו מאוד מתחברים לאסטרטגיה שלך של צבירת נכסים, וקנינו בית איכותי שאנחנו מאוד מרוצים ממנו, יונה, ואנחנו רוצים להשתמש בשיטה שלך של דירה חליפית. אז רצינו לשאול, האם הדירה החליפית יכולה להיות זולה משמעותית מהבית שיש על שמנו כרגע, נניח 1,000,000 שקל פחות, האם זה לא ייראה מוזר לבנק? ושאלה שנייה זה האם הבנק מסתכל מבחינת יכולת ההחזר על המשכנתא שכבר יורדת לנו כרגע, כי כביכול אנחנו אמורים למכור את הדירה.
טוב, רענן.
כן, אז ככה, אז קודם כל אפשר לעשות, ואנחנו עושים את זה עם לקוחות, עם מפרשים הרבה יותר גבוהים ממה שאתה מתאר. צריך לדעת איך להציג את זה בצורה נכונה לבנק. אני מניח שאם יש לכם אולי פחות ניסיון בעבודה מול הבנקים, יהיה לכם יותר קשה להציג את זה. אבל זה אפשרי ואין שום בעיה ואנחנו עשינו את זה. השאלה הראשונה, כן, אפשר. תחזור עוד פעם רק על השאלה השנייה.
השאלה השנייה זה, המשכנתא שיש על שמנו כרגע פוגעת ביכולת ההחזר שלנו. אז האם כשנקנה דירה חדשה שהיא כביכול דירה חלופית, אז הבנק לא יסתכל על המשכנתא שיורדת לנו כרגע, כי אנחנו אמורים למכור אותה.
אז גם פה זה תלוי איך מציגים את זה לבנק. בסדר? לפעמים יש בנקים שיבואו ויגידו, אנחנו רוצים לראות שהם מכרו את הדירה, רוצים לראות הסכם מכר, ורק אחרי זה אנחנו נאשר משכנתא, ויש בנקים שזורמים עם זה ויגידו, אוקיי, הבנו, זו דירה חלופית, נקזז את המשכנתא, הם יחזירו, כי גם הבנק שואל, האם בכוונתכם לפרוע את הכסף או לא? בסדר?
מגניב.
העניין, איך מציגים את זה לבנק, כמה ניסיון יש לכם בעבודה מול הבנק, ואיך התעורר הפקיד מולכם בבוקר גם.
תיקח תותח
במשקנת.
תתנסה על בסך. יאללה, שלומי ויעל, אהלן.
היי.
ערב טוב.
אז יש לנו גם שתי שאלות. אני אתחיל עם הראשונה, והוא ימשיך עם השני. השאלה שלי זה על העליית ערך. בעצם אנחנו מצפים שיהיה עליית ערך לדירה, אבל... אחרי שאנחנו מוכרים את הדירה ויש עליית ערך על הדירה, אנחנו צריכים לקנות דירה שנייה. אז בעצם הכוח הקנייה שלנו לא באמת השתנה. כי כביכול אם הדירה שלי עלתה, אז גם הדירה שאני ארצה לקנות.
אם את, מה שנקרא, עושה, תראי, יש נגר שעובד עם כלים מקצועיים, ועל זה הוא נקרא אומן. ויש נגר שפשוט יש לו איזה גרזן או סכין, ועם זה הוא מסתדר. גם ברמה של, כמו שדיברתי בכנס של התפתחות אישית, ככה רוב החיים עובדים, ככה רוב האנשים עובדים. יש להם איזה גרזן כזה, חצי שבור וסכין, ועם זה הם מנגרים. הרעיון גם פה לעשות עסקאות שהן ממצואה עודפת ומתחת לשוק, או באזורים שיש התפתחות עודפת, ולא לקנות מה שנקרא את המוצר הממוצע. אנשים באים לליווי כדי, מה שנקרא, להיות במקומות הרבה יותר מתקדמים ומתפתחים מבחינת הניסיון. מבינה מה אני אומר? אז בן אדם שקנה וימכור, כן, מסכים איתך. אבל שוב, גם הוא צריך לדעת מה הוא קונה ומה הוא מוכר, מתי ולמה.
אני רוצה רגע אחד לנסות.
של זה, משה, אתה רוצה להרחיב על זה קצת מבחינת אסטרטגיה?
כן, כן, כן. קודם כל, כשאנחנו מדברים על שאתה קונה דירה להשקעה, אז קודם כל חשוב שאתה תדע באיזה אזורים ובאיזה סביבות מחיר אתה עושה את הרווח הכי גדול. אני אתן לכם דוגמה, לפני שנתיים אנחנו קנינו נכס ללקוח ב-770 אלף שקל, עכשיו הדירה הזאת היא שווה 1,050,000. 770 היה רמת מחיר מאוד מאוד נמוכה לעיר, איפה שאנחנו השקענו זה היה באשקלון, ובדרך כלל 700 עולה ל-800 לפני ש-1,700,000 עולה ל-1,800,000. יש איזושהי דינמיקה כזאת, וגם באחוזים זה פער מאוד גדול שקורה. אבל לא רק שם את עושה את הרווח, צריך להבין שהנדלן הוא קצת יותר מתוחכם מזה, כי יש אזורים שיש בהם עלייה בשנה מסוימת, ויש אזורים שיש בהם בשנה אחרת, יכולה להיות באזור אחר, ולפעמים זה לא רק האזורים, לפעמים זה גם המוצרים, זאת אומרת יכול להיות שזה, הדירות התייקרו, יכול להיות שבתי קרקע התייקרו, באותה עיר, את מבינה שזה קרה בשנה כזו וזה קרה בשנה כזו. עכשיו, אתם תסתכלו על המפה שלנו, אנחנו פרוסים מצפון לדרום, בדרך כלל התכנון שלנו הוא, גם, הוא תכנון שאנחנו עושים מהיום קדימה, אבל אף אחד מאיתנו לא נביא. עשיתם רכישה היום, אנחנו מתכננים אתכם לאזור מסוים שאנחנו חושבים שהכסף שלכם יעשה הכי טוב, זה מה שקורה בפגישת ייעוץ. אנחנו מתכננים איפה אנחנו חושבים שהולך להיות העלייה הכי טובה. עשיתם את ההשקעה שם, חיכיתם, יש פרק זמן מסוים שצריך לחכות, נדלן מקביל לצמח. אתה לא יכול לשתול שתיל ולהגיד, זהו, הוא הופך להיות מחר עץ. אי אפשר, זה לוקח זמן. עכשיו, יש תנאים מסוימים שהצמח הזה צומח יותר טוב. ואנחנו ננסה להדביק את הפערים האלה, וכשאתם תקבלו מאיתנו את ההודעה ביום מן הימים, אפשר למכור, או זו תקופה טובה למכור, ואתם כמובן שזה יתלכד עם היכולות שלכם, ועם התנאים שלכם, ולא סיימתם את העבודות, והתנאים לא השתנו או אפילו השתפרו, אז אנחנו יכולים לקחת את הכסף ולעבור לאזור אחר. עכשיו נתת דוגמה, בעצם שאלת שאלה שהיא יכולה לעבוד דוגמה בעצם לכל האחרים פה. את אומרת, רגע, אני קניתי דירה במקום מסוים, וכשאני הולכת לקנות עוד הפעם את הדירה באותו מקום, אני בעצם לא השתפרתי, אני יכולה לקנות עוד פעם את אותה דירה, אני פשוט, את מבינה עוד פעם, כאילו את מכרת את זה במחיר מסוים, ואז, אבל זה לא ממש ככה. אל תשכחי, כשאת מדברת על נדלן להשקעה ונדלן למגורים, זה שתי דברים שונים. נדלן למגורים, את כן תשקיעי באזור שלך, וכן די צמודה לסיפור הזה. בנדלן להשקעה, גיאוגרפית זה לא ממש משנה איפה אתה עשי את זה. אז תנידי, תזוזי למקום אחר. יהיה לך יותר עון עצמי. עכשיו בוא אני אספר לך משהו. אותו לקוח שקנה ב-770, בשנת 2021, בסוף שנת 2022, הדירה שלו הייתה שווה כבר 1,050,000. בסדר? זה פער של כמעט 300,000 שקל. 200 ומשהו אלף שקל אנחנו עשינו בשנה אחת. הוא יותר מכפיל עון עצמי. כי כדי לקנות את הדירה של ה-770 עם 25% הון עצמי שאנחנו הבאנו, מה שהוא עשה תוך שנה וחצי הוא פשוט הכפיל הון עצמי. אז אי אפשר לבוא ולהגיד שזה היה, שהוא נצמד בעצם למחירים. הוא פשוט יכל לקחת עכשיו פי 2 הון עצמי ממה שהיה לו, עם 500,000 שקל ללכת לקנות באזור אחר. בסדר? ולכן היחס באחוזים הוא חשוב, ולכן היחס בכסף הוא גם חשוב. אני נתתי לך שקל, החזרת לי 2, עשיתי 100%, מה אני אעשה עם 2 שקלים? כלום. אין לי מה לקנות בהם. עדיף לעשות 5% על מיליארד, זה כבר סכומים משמעותיים.
מבין, משה. זה נקודה חשובה, אני מקווה שזה ירד, שכולם הבינו על מה שמשה דיבר עכשיו, נקודה מאוד חשובה. עדי.
היי, השאלה שלי היא כזאת, אני סטודנטית, וכרגע אין לי כל כך עון עצמי גדול מדי, או עוד הרבה זמן לעבוד, אבל אני כן רוצה להתקדם ולהתפתח להגיע לרמה של לקנות דירה מתישהו, והייתי רוצה לשאול כאילו, איך מתחילים?
תתחילי בזמן שאת סטודנטית, בהנחה שיש לך את הזמן בללמוד, תאזיני לפודקאסט ותאזיני ליוטיוב שלנו, של היצמות כלכלית, ותצברי ידע. יש שם המלצות על ספרים, תקריא אותם. מה שאדם לא יודע שהוא לא יודע יכול לשנות את החיים שלו, וזה בכל התחומים, בטח ובטח בכלכלי. אז תצברי ידע, ואחר כך כשכבר לא תהיה סטודנטית ותעבדי, תתחילי לצבור הון עצמי, וחשוב מזה, חיסכון חודשי, ברגע שאת מתחילה כבר להתייצב כלכלית על עצמך, לקפוץ למים ולקנות כמה שיותר מהר את הדירה הראשונה. לא להחזיק בארץ דירה יחידה עם ההטבות שיש, זה באמת, זה... אין לי מילים, זה מחדל, זה חוסר אחריות, זה בורות, זה לא להבין, כאילו... בסדר? אז איך שאת יכולה, את קופצת למים.
דיבור על זה שגם כן ההטבות האלה הולכות להסתיים באיזושהי נקודה. פשוט המס כבר עכשיו התכננת כדי לגשר על פערים מהמלחמה, יכולת לבטל את הפטור ממס רכישה למשל.
אני חושב שזה אבסורד, אבל אני מקווה שזה לא יקרה, כי, יש רוב האוכלוסייה...
אף מקום בעולם זה לא קורה, מה...
בסדר.
זה ייחודי, הפטור ממס רכישה הוא ייחודי בעולם. פה.
בסדר, עדי. דניאל.
כן, תודה.
לכולם. אני התחלתי לשמוע אותך לפני כמה פרשים. אחרי הכנס פשוט קיבלתי איזו סריגת אנרגיה, שעד היום נמצאת, ואני... האמת, אני מתחיל... אני בודק המון 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 פרויקטים, ואני חושב שזה אחד מהבעיות שלי. אני לא יודע איפה למצוא, איפה שיש פוטנציאל השבחה בטוב. יש לי דירה כבר שאין לה משכנתה, אני בן 50, אני בהייטק, אני בן 50, לא קניתי שום דבר ב-20 שנים האחרונות, ואני אוכל את עצמי קצת, אבל לא נורא. מה שמגיע לי, מגיע לי. השאלה היא ככה, אני בן 50, דירה ללא משכנתה, יש לי הון עצמי, אפשר להגיד גבוה, עד כמה, עד כמה בנק יכול לאשר לי משכנתה על פני 20 שנה, אני אומר בפעם, זה כבר, אתה יודע, בין 50 זה לא בין 20, איך אני בודק את פוטנציאל ההשבחה של המקום, כי עכשיו אני נמשך, יש לי מלא קבלנים שמתקשרים אליי, גם מקריית אונו, גם מבת ים, גם מרמת השרון.
שמעתי?
כן, כן.
מבחינת איך אני בוחר קבלן, זה המון פרמטרים, זה כל הטיפים שנאמרו, אבל גם אם היה עכשיו זום של 10 שעות והיית שומע את כל הטיפים שבעולם, יש הבדל בין לדעת בראש לבין לדעת בגוף. אבל זה נאמר, אתה רוצה, כשאתה חוצה את הנער, מאסטר שחצה את הנער אלפי פעמים. אתה יכול לעשות את זה לבד. ומה שנקרא, מכה פה, מכה שם, עד שתגיע לצד השני, וללמוד כל עסקה שתעשה. אני מניח שעכשיו הבנת שאתה רוצה ב-20 שנים הקרובות, כנראה, אפילו בשנתיים הקרובות, או אפילו בחמש הקרובות, נקנות עוד כמה דירות. והסימון זה נהדר. אז יש לך גם את... אתה יכול להגיד, אני עושה את זה לבד ולומד תוך כדי צידה, וזה בסדר. יהיה שכר לימוד, זמן, אנרגיה, כסף ועצבים. או שאתה יכול, אתה יודע, לקחת גם מליווי. אבל אין פה איזה נוסחה שאני אומר, 1, 2, 3, 4, זה הצ'קליסט. לכל דבר יש גם תתי סעיפים. אתה מבין? אז הטיפים במקרו זה מה שנתנו בחלק הראשון של המפגש, בשביל להעביר את הדבר הזה. עכשיו, כמה אתה יכול לקבל, ובגדול, יכולת החיסכון החודשית שלך במשך השנים. רענן, אתה רוצה לתת לו הערכה משוערת?
קודם כל, אתה יכול לקחת משכנתה ל-30 שנה. אז אין לזה שום בעיה. אז זה לא משנה אם אתה בן 20 עכשיו או בן 50, ל-30 שנה, משכנתה זה עד גיל 80. לגבי יכולת ההחזר שלך, תיקח את ההכנסה שלך, בסדר? פחות כל ההתחייבויות שלך מעל 18 חודשים, תעשה מזה בערך 35% עד 40%, זה יכולת ההחזר החודשית שלך.
תראה לאיזה מספרים אתה מגיע שאתה עושה את הדברים האלה.
מספרים יפים, פשוט. עוד שאלה אחת קטנה, הדירה השנייה שאני רוצה קטן, אתה רוצה לעשות שליש שלישי של הילדים שלי, שאני מעל 18. אנחנו מגיעים כאילו כמו דירה יחידה בשבילם, אני לא בתופק אותם, נכון? לקנות בית אם הם רוצים.
נכון.
הזכות שלהם לקבל דירה יחידה, אבל אחר כך כן על השליש שלהם יהיה להם מס שבח.
גם אם מחכים של שנה וחצי?
זה מורכב, כי יש פה תלוי אם אתה קונה עכשיו, אם הם קונים איתך שליש ואז קונים עוד דירה, ואז הם ירצו מה שנקרא... למכור את השליש, אז תלוי מה אתה רוצה שיצבע. אתה מבין? כי אתה תרצה לשלם את השבח על הדבר הזול מבין השניים. לא על הבית שהם יקנו למגורים, אלא על השליש. ואז אם אתה משאיר, כי הם קנו את זה כנראה למגורים, על השליש יהיה לך שבח. אז זה בעצם חוסך לך 8% מהשליש שלהם, כן. אבל לא יודע אם הייתי מתעסק בזה, דניאל, הייתי פשוט פונה לכל אחד מהם דירה. או במקרה הזה אם זה בית. אם אתה אומר בכל מקרה הם רוצים לקנות בית, אז לפני זה אני רוצה לעשות שליש, סבבה.
לא נראה לי שנצטרך לקצר את התהליכים, ללכת איתכם לפיילוט הזה. להיות קו פיילוט. תודה רבה.
כיף להכיר, דניאל. מאור.
מה שרוצה לשאול זה, כרגע אני במצב סיטואציה אחרי שתי דירות וקרקע בישראל, נגמר לי הון עצמי, נגמר לי כרגע יכולת תזרימית לעוד הלוואות, כי אני כבר זהו על הקסקס עם כל האינפלציה. איך אני מתקדם לדירה הבאה?
לסי, קודם כל אחלה שאלה, תודה. אתה צריך לשפר את מה שנקרא את החיסכון החודשי. אז למצוא איך אתה משפר את עצמך בעבודה שלך, הנוכחית או בעבודה חדשה, ומגדיל את ההכנסות. מגדיל את ההכנסות ככה, מה שנקרא, בלי להגדיל את ההוצאות, ומייצר יותר חיסכון חודשי. כי העוד חיסכון חודשי הזה זה עוד כסף הון עצמי. עוד כסף הון עצמי זה עוד דירה.
אוקיי, איך היית מתחיל להגדיל הכנסות? יש איזשהו קורס מסודר?
איך לעשות את זה?
תראה, אני מתחיל עכשיו לאט לאט לרזות משקיעים, ומתחיל לאט לאט להכניס מעסק אף מה שלא הייתי עושה לפני כן, במקביל. אבל זה עדיין לא מגיע לרמה שאני יכול להגיד, יש לי עוד סכום שאני יכול להתבסס עליו כל חודש, אלא זה סוג שם ככה מפה לשם.
יש לי קולגה מדהים ומתוק ונפלא, קרן אור גדולה מאוד בשם עופר לוי. יש לו קורס שמדבר על הגדלת הכנסות, זה משהו שהייתי שולח אותך להזין.
אוקיי.
זה לא תשובה בזמן זום על נדלן על רגל אחת, כי זה תהליך של גם בניית עסק, בהנחה שאתה עושה את זה כעסק, או מה שנקרא שדרוג של היכולות שלך כשכיר. אבל תזכרו משהו מאוד חשוב. כמה שאתם תהיו בעלי יכולת לתת יותר ערך לאחר, התגמול שלכם יהיה בהתאם.
הבנתי. היית הולך כרגע על דיל מייקר? להיכנס לעומק?
נעשה סלט, זה לא קשור עכשיו.
לא, מבחינת זה יכול לתת לי יכולת להיכנס להכניס עוד הכנסות מסוג של ליווי, עוד פעם $5,000, $5,000 וכך הלאה.
הבנתי מה שאמרת, זה לא מה שהמלצתי.
טוב, אוקיי, תודה.
זה אמור. שון.
אהלן, קודם כל תודה לכולכם על כל הידע והדברים. השאלה שלי, מה הדרך הכי טובה להוציא כסף מדירה כדי לעשות עוד השקעות נוספות?
ריפייננס של נכס קיים בארץ?
נכון.
תודה, שון. רענן, אתה רוצה להתייחס לזה? רענן מקבל את כל השאלות המימוניות.
כן, בבקשה. אז ככה, כל זה תלוי כמה אחוז מימון יש לך על הדירה שלך כבר שלקחת עליה. בסדר? אז אם אתה רוצה לעשות את זה די מהר, עד סוף מרץ יש תקנה של בנק ישראל שאפשר להגדיל משכנתה קיימת בעוד עד 70% אם אני לא טועה, ועד 200,000 שקל. זאת אומרת, תאורטית 200,000 שקל אתה יכול כבר להגדיל, אם יש לך 50% מימון על הדירה. ותמיד אפשר לקחת הלוואה לכל מטרה על הדירה, או בבנק, או בחברות ביטוח. רק נגיד שבנק ישראל אוסר על הבנקים למשכן דירה קיימת לצורך קניית דירה להשקעה, ככה שלא תיכנס לבנק ותגיד, אני רוצה למשכן את הדירה בשביל לקנות דירה להשקעה, כי אז יראו לך את הדלת.
הבנת? נתן לך עכשיו שון. בין השורות, הבנת? נהדר. יאללה, לדירה.
רגע, ובכלל, כל הלוואה שלא תבקשו בבנק, אסור שהיא תשמש בתור הון עצמי לדירה, אם יש לכם כבר דירה.
יאללה. ניר, מה נשמע?
אהלן, מצוין, מעניינים.
יש פה הרבה כוכבים היום של 100 ימים, אני מבסוט.
הצופה שפרסמה כתבה על זה שהממשלה מתכננת ב-25 להחזיר מס שנקרא מס רכוש על מקרקעין לא בנויים. אני לא מכיר את המס הזה, לא ידעתי שהוא היה בכלל. השאלה שלי, מה אתם חושבים על המס ועל איך הוא ישפיע על הנדלן, על על דירות מקבלן במיוחד, ובכלל על ענן בארץ.
מה דעתך, משה?
רק עיקרון, זה מס שהיה בשיעור אפס, כן? כאילו החליטו להעיר, דיברו על זה הרבה זמן שרוצים להעיר אותו, את המס הזה. זה מס שהיה והפסיקו לגבות אותו והפך להיות מס בשיעור אפס. זה שאתה אומר עכשיו שרוצים להכיל אותו על הנדלן, על מקרקעין שהם לא בנויים, תראה, בעיקרון, אני לא יודע מה להגיד לך, כאילו, אתה יודע, זה החלטה של רשות המס, מאיפה היא לוקחת את הכספים. הגיעו למסקנה שזה מס מיותר, אבל בינינו, העלייה ברמות של המחיר של הנדלן, מצד אחד, אם אתה רוצה למתן את זה, מקודם יובל לראה במצגת שהבעיה אותה בעיה, והפרצופים אותם פרצופים, אף אחד אין לו פרצוף לבוא ולהגיד, אני זה שהפלתי עליכם את הכנסות האלה, כי זה כנסות. אין לזה צורה, ולהבין שמס רכוש זה מס כל כך מיותר, אז אתה שואל כאילו את השאלה, ואני אומר, טוב, אם החליטו להכיל את הדבר הזה, ויש עוד איזה כמה גזרות בדרך, כמו למשל, לבטל פטורים, לבטל פטורים ממס שבח, לבטל פטור ממס רכישה, להבין שכאילו מיסים מנדלן באופן כללי, כאילו הם מיסים הם מיסים שכאילו מכניסים יחסית מעט, זה הרבה כסף, כאילו זה 12 מיליארד שקל פחות או יותר בתקציב של המדינה, אבל זה נחשב כאילו חלק מאוד קטן בתוך התקציב. ולא יודע, הם עדיין צריכים, אתה יודע, צריך למלא את הכיסים, אז אני לא יודע מה להגיד לך, אני מקווה שזה לא יקרה. מס רכוש זה מס שהכי כואב לשלם אותו.
כן, ובעיקר זה יהיה על היזמים בסוף, אותם יזמים שקונים קרקעות ועד שמקבלים יותר, אז הם מחכים. זה כאילו אמור לתת להם את התמריץ לבנות יותר מהר, אבל השאלה היא כאילו איך בסוף להשפיע על הכיס שלנו.
אני מאמין איך זה ישפיע על הכיס שלנו, קודם כל אם אתה מחזיק קרקעות, זה השאלה.
לא.
אם זה ייקר ליזמים, אז יכול להיות שאולי זה יתגלגל לצרכן, לא בטוח. אבל הכל תלוי מה יקרה בגזרה של היד שנייה. תראה, הבעיה היא שחסר מהמוצר הזה. תבין שהגידול באוכלוסייה הוא כזה שמצמצם את ה... תבין, אין לך מספיק מהמוצר הזה, זה לא יעזור כלום. תמיד יהיה מחסור, אם לא יתחילו לטפל בבעיה הזו בצורה עמוקה, זה לא יעזור. ואתה רואה שלא ממש מצליחים לטפל בזה, הנה עכשיו אנחנו נכנסים לחצי שנה כבר של שלא בונים, שאין בנייה, רגע, מה עם הקרקעות שעדיין לא אפשרו, איפה אתה מוצא פתרונות לאנשים לגור בעתיד? לבנות בניין, זה הליך בירוקרטי שלוקח לך בין 3-5 שנים במקרה הטוב, והרבה פעמים מגיע לסדרי גודל של גם 10 שנים ויותר.
אוקיי. תודה.
אני מקווה שזה לא יגיע אלינו, אבל אם זה יגיע, מה לעשות כל כך. דרך אגב, יכול להיות שאולי במקרה כזה אתה יכול להוציא יותר ולבנות משהו קטן, ואז תבין, אפילו בבנייה קלה, אני לא יודע, צריך לשבת ולחשוב, כאילו איך הם נטרלים את הדבר הזה אם אתה כבר נקלט למשהו.
כן. לא, נראה לי זה יותר ליזמים גדולים, פחות, אני עדיין לא שם, זה אולי יקרה, אבל עדיין.
בוא נמשיך, אם יש עוד שאלות, עד שיובל יחזור. יובל, אתה בסביבה?
כן, יש לי.
בבקשה.
יש משהו שאני סטודנטית לנדלן, ויש משהו שעד היום לא מובן לי, נכון? יש את הדבר הזה על לקנות 25% עונת מדירה ראשונה, ואז יש לך 50% על הדירה השנייה. אם אני עכשיו, זה מה שאני רוצה לעשות בחיים, להשקיע בנדלן, כמה אני יכולה להחזיק בבת אחת? איך זה הולך? מה אני עושה מעבר לדירה השנייה? מה הפרוצדורה?
את דיברת מאוד מאוד מהר, חלק מהמילים נבלעו שם, אני מנסה להבין את השאלה בעצם.
אני אשאל שוב. אני סטודנטית לנדלן, אוקיי? אני רוצה לעסוק בזה בהשקעות נדלן. מדירה אחת לשתי דירות, משתי דירות לשלוש וככה לגדול. מה הפרוצדורה של זה? על דירה ראשונה ועל דירה שנייה אנחנו יודעים, 25% זון עצמי ועל הדירה השנייה 50%. מה מעבר לזה?
מה מעבר לזה? מה מעבר לזה, זה השלב הבא, זה פשוט לפתוח חברה ולעבוד במסגרת של חברה ולקבל בעצם מסלולי מיסוי אחרים כשאת קונה את הדירה הראשונה, היא הרבה פעמים מסווקת כדירת מגורים של החוק, חלופת מגורים. הדירה השנייה יכולה להיות גם כן איזשהו סוג כזה, ברגע שאת נכנסת לדירה השלישית, מבחינת רשויות המס, את כבר יכולה להתחיל לעבור לשלב הבא. התבחרי מסלול למיסוי שהם כמובן יהיו כאלה שעובדים על האחוז מס השולי שלה. ברגע שאת תגיעי לסדרי גודל של 5 דירות, אז כבר את עוברת כבר לבחינה קצת יותר מדוקדקת. בסדר, כאילו יש פה איזושהי נקודה שזה שלב אבולוציוני של, של משקיע נדלן, והחוסר בדרך כלל יהיה בעון עצמי, ברגע שיש לך עון עצמי, זה מה שמגביל אותך, ואם יש לך עון בלתי מוגבל, אז כמובן שאת יכולה לקנות כמה נכסים שאת רוצה, לרוב את תרצי להגיע למצב שיש לך ריכוז, תעדיפי לא הרבה דירות מפוזרות בהרבה מקומות, את תעדיפי בניין אחד שלם, אז זה השלב הבא, בסדר? כבר לעבור לשלבים שהם קצת יותר יזמים. רענן, רצית להגיד משהו?
רציתי רק להוסיף שאם מתקדמים לדירה השלישית, זה עדיין 50% מימון, המס, הכל אותו דבר כמו בדירה השנייה.
תודה רבה.
אלה, אהלן.
שלום, ערב טוב. אני רציתי לשאול, האם על המסחר גם צריך לשלם מס רכוש? אם אני קונה משרד?
הרגע, מס רכוש זה מס בשיעור אפס, אין אותו. אם החליטו להחזיר אותו, חס וחלילה, אז אנחנו כולנו נדע. הרגע הוא בשיעור אפס, אף אחד לא נדרש
לשלם
מס. הכוונה למס רכישה, משה.
מס רכישה.
מס רכישה.
אז עוד פעם, השאלה, כי אני חשבתי על מס רכוש.
רכישה היום שרוכשים משרד בארץ.
כשרוכשים משרד, אז משלמים מס בשיעור של זכות אחרת בנדלן, לא של דירות, מס בשיעור של 6%.
6% אלא.
6%. גם מע"מ וגם
6%, בסדר. מע"מ את מקזזת במקום. מע"מ את משלמת, מקבלת במקום.
אז 6%, בסדר.
בסדר, משלמים ומזדקים על זה במקום. מע"מ הוא לא באמת משחק פה בנדלן שהוא מסחרי. המס רכישה, כן, מס רכישה בשיעור 6%.
תודה רבה.
די, אלה, כיף לראות אותך. אבי.
אני לא יודע, דיברתם על זה, אני עליתי באמצע, אבל יש את כל הנושא של דירה בהנחה, ואני משרת מילואים פעיל, ובדיוק גם באתי לקנות את הנכס הראשון שלי, ובאיזשהו מקום אני טועה האם כדאי לי לחכות לדירה בהנחה, ועכשיו יש הטבות למשרתי מילואים, או שאין מה לבנות על הפרויקט הזה. אני פשוט שומע פה ושם מחברים שמוצאים עסקאות ממש טובות, ואני טועה אם לחכות או פשוט לצאת ולקנות את הנכס בלי לבנות על המדינה.
מה דעתך, משה?
זה טריקי, כי מה שקורה זה מאוד תלוי איפה אתה קונה את הדירה בהנחה. נניח וכל ההגרלות האלה בכלל, כל ההגרלות האלה, התכונה שלהם זה שהן בוחרות אותך, אתה לא בוחר איפה אתה רוצה לקנות. והיו אנשים שקנו מחיר למשתכן בדימונה, במקומות שקצת פחות הסתדר ולא עלו כל כך, הכרתי עוד איזה מישהו שקנה גם כן בירוחם, הרבה מאוד שנים הוא ישב וחיכה והדירה לא עלתה, גם כשהוא היה צריך להזכיר אותה, אז הוא קנה את הדירה בסכום יותר גבוה ממשהו, כאילו, בתשלומים יותר גבוהים ממה שהוא מקבל מהסוחר, ולכן זה נדלנית, לא הוכיח את עצמו. תמיד תשאל השאלה מה אתה הולך לקנות, והאם לשבת ולחכות, כי זה הרבה המתנה, וזה, הקושי שלי הוא, להיות פסיבי בהשקעה שהיא מאוד מאוד אקטיבית. עכשיו תחשוב, אם קודם אמרתי, אתה הולך לקנות נכס שעוד לא בנו אותו. הקושי שלך בזה שאתה לא יודע לתאר איך המוצר שלך יהיה. קנית, לא מספיק אומרים לך פה אתה קונה, גם ככה זה ייראה, וגם עושים לך טובה שנותנים לך, כל הדברים שאתה משלם עליהם. הצמדות, אין לך כוח מיקוח, אתה חייב לשלם אותם. אתה קנית במחיר זול, אבל יש לך עוד הרבה דברים אחרים, ואנשים שקנו במחיר למשתכן עד שהם קיבלו את הדירות שלהם, לפעמים הדירה התייקרה בשיעור משמעותי. קנה יד שנייה. אפילו אם היא חדשה, יד שנייה, לפעמים זה עדיף יותר. לך לאזור אחר, אתה רצית לקנות באזור מסוים, לך לאזור אחר, לך לאזור שהנדלן מביא ביצועים איתו. לכן אני פחות בעד הדברים האלה, אבל זה עוד פעם, זה סובייקטיבי. אני מכיר אנשים שעשו הרבה רווחים מהסוגים האלה של הדירות, מחיר למשתכן בירושלים היה פנומנלי, כן, כאילו מיליון שקל בחמש שנים, משמעותי מאוד.
אני יכול להחזיר לך בשאלה? האם אתה חושב שאתה יכול לסמוך על המדינה שהיא תוציא אותך מהבוץ?
זה בטוח. שאלה מתי?
טוב, ואני אשאל לך עוד שאלה, אתה ממלא לוטו?
לא.
אז כנראה שגם דירה בהלנחה זה פחות מתאים לך, כי יש כאלה שזוכים באמת עושים עסקאות בוננזה בדירה בהנחה, אבל הם כל כך מעטים, תקרא רק את היחס בהגרלה האחרונה שהייתה, אם לא תנסגר לפני שבוע, בין כמות האנשים שניגשו להגרלה לבין כמות האנשים שזכו בהגרלה, ומפה תתחיל לקצץ את האזורים שהם באמת אזורי ביקוש, כמה בהם זה היה, ועכשיו תבוא ותשאל את עצמך איפה אתה גר, כי אתה יודע, יש לך הטבה, יש לך עדיפות, אם אתה מגיש באזור שאתה גר בו גם. צא וחשב את הסיכויים שלך לזכות בזמן שאתה יכול לקנות ולסמוך על עצמך.
גם עוד איזה מילה, יש לנו איזה לקוח שהוא אנליסט, אז הוא עשה, הוא בנה איזשהו מודל שנחשב את סיכויי השחייה שלך לקנות במחיר למשתכן, אני רוצה להגיד לך שעד היום אין לו דירה. בסדר, ואני מכיר אותו כבר למעלה משנתיים.
יש לנו אמרה במאה ימים, שיש דברים שאתה רוצה להיות הייטקיסט, ויש דברים שאתה רוצה להיות הבסטיונר. בדברים האלה אתה רוצה להיות הבסטיונר. לא זה שיושב ומנתח ושובר את הראש ושומע רק למה לא, ויש לו כל מיני תיאוריות, אלא זה שלוקח ורץ קדימה ועושה. זה מאוד חשוב הגישה הזו, אנחנו מדברים על זה הרבה גם בליווי וגם במאה ימים. בסדר אבי, אבל אין פה נוסחה, בוא נגיד ככה.
יובל, אפרופו הבסטיונר, כן, אני מזמין את כולם, אם בא לכם לעשות ציור בשוק של חדרה, יש הקלטה קבועה שרצה שם כל היום של מישהו, שהוא מריץ הקלטה, אל תגידי, ראיתי, לא קניתי, איזה אבלה הייתי. כל היום זה רץ. זה בדיוק נכון גם לנדלן.
נכון, נכון מאוד. כשמבינים את זה, כשהסימון נופל. ג'ולי.
שלום, ערב טוב לכולם. רציתי לשאול, יש לי דירה יחידה בעיר גדולה במרכז, היא ישנה ומוזכרת. השאלה שלי לגבי הצעד הבא, האם כדאי לנצל את הנושא הזה של הדירה היחידה ולרכוש דירה חדישה מקבלן ורק אחר כך להתחיל לצבור דירה נוספת? או שכבר עכשיו כדאי לי להתחיל לצבור דירה נוספת?
אני אפשט לך את זה. אם את אומרת, יאללה, בוא נעשה אקסיט יפה וננצל את ההטבה הזאת, למה לא? ואז אחרי זה נתחיל לצבור דירות כבר יותר איכותיות, אחלה. אבל אם את אומרת, זו דירה טובה, היא רק תמשיך לעלות בערכה, זה אזור פצצה, קל לי להזכיר אותה, אני מאוד מאמינה באזור ובדירה. ואני יכולה לקנות עוד דירות בלי למכור את זאתי, אז לא דווקא הייתי מוכר.
אוקיי.
כן, רק זה גם רציונל של קנייה, אם את הולכת לשלם על אחת מהם מס, נגיד כי את הולכת להשאיר את שניהם בסוף, אז עדיף שתמיד תקני את הזולה השנייה שאתה עליה הולכת לשלם את המסים. בסדר? היא תיקנה ראשונה והיא תימחה ראשונה. ולכן אני גם עדיף שהיא תכלול בתוכה את שיעור המסים הנמוך ביותר.
אוקיי, תודה
רבה. בסדר, אבל שתדעי, רגע, אבל לכולם גם כן. תקחו בחשבון שיש הרבה דרכים לתכנן בעצם את הקנייה בצורה כזאת שהיא תהיה מופחתת מיסים. היה פה את דניאל ששאל לגבי השלישים עם הילדים. יש דרכים מאוד יצירתיות לעשות דברים מעניינים. ומי שירצה ויגיע אלינו לשיחות ייעוץ, אז אנחנו משתמשים כמובן ביועצים שאנחנו בעצם בונים ביחד איתם תוכניות ללקוחות, שגם לא לעשות תאונות מיסים, וגם הם מהלכים שבעצם הם מפשטים גם כן את הפעולות, סתם כמו שהייתה פה מישהי ששאלה, אני רוצה עכשיו להשקיע בנדלן, ותוכנית ארטילאית כזאת שלא תצא, אנחנו מיישמים את הדברים האלה, אנחנו הופכים את זה ממש למשהו שהוא קורה. בסדר? והתכנון הוא הכי חשוב פה. אני חושב שהחלק הכי מעניין בתוך הסיפור הזה, זה הנושא של לבוא, לשבת, לתכנן. רגע אחד לפני שאתם הולכים לעשות את הקנייה שלכם, תשבו איתנו, תשמעו מה אנחנו מציעים, תקבלו רעיונות, תרצו לעשות איתנו, יכולים, לא רוצים, זה גם בסדר לעשות לבד, אנחנו פה למי שרוצה להתייעץ, ואני ממליץ על זה מאוד. בסדר, גם אני וגם רענן, אנחנו עושים את השיחות ייעוץ, אנחנו מתייחסים בצורה מאוד, מאוד רצינית לסיפור הזה, וננסה לתת את התובנות הכי טובות שיכולות להיות.
תודה רבה.
תודה רענן, תודה אלכס, תודה סגב, חברים, תודה שהגעתם. תודה על כל מי ששאל והשתתף. מילים על הליווי שתכירו, אנחנו גובים 3% פלוס מע"מ משווי הנכס שהלקוח רוכש. וככלל אצבע אני יכול להגיד לכם, זה אומר שאתם מרוויחים בערך את אותו כמות אם לא כפול, על כל דירה שאתם רוכשים איתנו בליווי. ביד שנייה זה כולל את כל המעטפת של למצוא את הדירה, לעשות מסע ומתן, לקבל את הדירה, חיבור לאנשי מקצוע שהתותחים שאנחנו, מה שנקרא, ליקטנו בפינצטה, אם צריך עזרה בשיפוצים, אחר כך בהשכרה, מאלף עד, אחר כך מתי למכור, איך להתקדם לדירה הבאה. זאת אומרת, זה תהליך מאוד, נקרא לזה משפחתי וארוך טווח, זה לא זבנג וגמרנו. ביד הראשונה מאוד דומה, מקבצים קבוצה או לוקחים דילים מקבלן, עוזרים בכל הקטע של המימון, מסע ומתן, קונים, אחרי זה אם צריך עזרה בהשבחה, אם יש אי תאימות בין הדירה שקיבלתם לבין מה שהובטח בפועל, אז גם כן מטפלים בדבר הזה, אם צריך להכניס עורכי דין מתאימים, אחר כך מציעה דיירים, ושוב, התקדמות לדירה הבאה, שלב הבא בתוכנית, אם למכור או לצבור עוד אחת, ומה קורה הלאה. זה long term relationships. בסדר, כל מה שאנחנו עושים פה זה מערכות יחסים ארוכות טווח, זאת אומרת, זה לא ברגע שקניתם את הדירה ואנחנו נפרדים. הכל פה מתמשך מתוך אינטרס משותף לרוץ קדימה ולעשות דברים יפים ביחד בסדרי גודל מאוד גדולים. זה אני מאמין של העשייה שלנו כבר ברוך השם יותר מ-10 שנים ומעל 1,000 משפחות. חבר'ה, תודה רבה. שוב, שהגעתם הערב והיה לנו כיף איתכם. תודה שהגעתם לכנס. גייסנו בכנס הפיזי קרוב ל-35,000 שקל לצדקה, לתמיכה בעם ישראל, זה מאוד מרגש אותי. ומהמחירה של ההקלטה גם כן סכומים יפים מאוד. אתם מוזמנים להעביר את הלינק של ההקלטה לחברים שלכם שיאזינו, יעשירו את עצמם. אני חושב בכלל שההבנה החשובה ביותר זה שהאדם צריך להשקיע בעצמו ושהאדם הוא הנכס. אדם שמשקיע בעצמו צומח כל הזמן, ואז גם כפועל יוצא גם כל התא הכלכלי שלו צומח, מעבר לכל האספקטים האחרים בחיים. זה מה שהייתי רוצה שתיקחו איתכם. כי הנדלן זה נחמד, זה בונוס, השקעות זה נחמד, זה בונוס, חופש כלכלי, הכל טוב יפה. ההתפתחות שהאדם עובר זה המהות. אם בן אדם בא לפה, קנה המון נדלן ולא התפתח, זה פספוס נורא של גלגול בעיני. אם בן אדם בא לפה, התפתח, ולא, לאו דווקא צוואר בנדלן, אני אומר, לא נורא. אבל אפשר לעשות גם וגם. חבר'ה, תודה על הזכות. שנזכה בשורות טובות לכל עם ישראל, לימים של שקט, לימים של שלום, לימים של שלווה. בימים שכל החטופים יבואו למשפחות האהובות שלהם.
אמן.
תודה לך על הזמן, יובל.
תודה רבה.
תודה רבה.
תודה רבה.
אוקיי, אז זהו חברים, זהו לפרק של היום. אם אהבתם את הפרק, אל תשכחו לדרג את הפודקאסט ממש כאן, איפה שאתם מאזינים לנו כרגע. תוכלו למצוא באתר הפודקאסט smartstart.coil/podcast את כל הכישורים שרלוונטיים לפרק הזה. אפילו תוכלו להירשם ולקבל תזכורת בכל פעם שעולה פרק חדש. וואלה, אני מזמין אתכם לכתוב לי תגובות, מה אהבתם, את מי תרצו לשמוע בפרקים הבאים, כל הערה והערה שיש לכם. מוזמנים לשלוח לי ישירות בפרטי באינסטגרם, בקהילת ליצנות כלכלית בפייסבוק, או בפייסבוק הפרטי שלי, או בכלל למייל שלי, yuval@smartstart.coil. תרגישו חופשי חבר'ה, אני אשמח לשמוע מכם. יש מישהו שהפרק הזה יכול לעשות לו טוב? אל תשאירו את זה רק לעצמכם. שתפו אותם, sharing is caring. ומילה אחרונה, אבל חשובה. אם קיבלתם השראה מהפודקאסט, נדלקה בחמש, אתם עדיין לא יודעים איך לעשות, גם לא בדיוק מה. תשאירו פרטים באתר שלנו, תקבלו מאיתנו שיחה ללא עלות, שיחה שתעשה סדר בדברים, כל דבר שאנחנו יכולים לעזור לכם נשמח. בין אם זה בית ספר לנדלן, בין אם זה הליווי יד ביד, בשק קמח, לרכישת דירה, בין אם זה מוצרים של התפתחות אישית או סדנאות, כל מה שאנחנו יכולים לעזור, אנחנו נשמח, בשביל זה אנחנו פה. smartstart.coil/podcast. אני יובל שוורצמן, שמח שהזנתם לפודקאסט, ונשתמע בפרק הבא, אבל נון 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 בית, שימו לב, אם אתם לא יכולים לחכות אפילו עוד שבוע לפרק הבא, עכשיו כנסו ליוטיוב שלנו, שזה ספריית תוכן פסיכית של סרטונים ללא עלות. כמו כן, מוזמנים לקהילה שלנו בפייסבוק ליצנות כלכלית, כמו השם של הפודקאסט, ובאינסטגרם מלא תכנים של השראה והתפתחות. חבר'ה, יאללה, תהנו, תתפתחו, נתראה שבוע הבא, ויאללה, יאללה, יאללה, משוגע, בן אדם הזה משוגע, אני לא יודע מה יש, הוא צריך להיות מזה, ביי.